הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק העשירי מהלכות איסורי ביאה. בפרק זה מדבר הרמב"ם על דיני טומאת הלידה, על המפלת נפל בצורת אדם, דין יוצא דופן, המפלת נפלים בצורות שונות, המפלת שיליה ומקרים שונים של ספק, ואופן דיני הנהגת האישה בהם. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל יולדת טמאה כנידה, ואף על פי שלא ראת האדם במהלך הלידה, ראי טמאה שעצם הלידה גורמת לטומאה. ואחד היולדת ולד חי או מת, או אפילו נפל, שנולד קודם זמנו, אם ילדה זכר יושבת לזכר שבוע ימים, ואם ילדה נקבה יושבת לנקבה שבועיים, והוא בתנאי שתיגמר צורתו של הולד, ואין צורת הולד נגמרת לפחות מ-40 יום, משעת קיום יחסי האישות, אחד הזכר ואחד הנקבה. הלכה ב' והמפלת בתוך 40 יום אינה טמאה לידה, ואפילו אם הפילה ביום ה-40, הרי כל זמן שלא מלאו 40 יום שלמים, אין ההפלה נחשבת ללידה. משום שהכלל הוא שאין צורת הולד נגמרת בפחות מ-40 יום שלמים. הפילה ביום 41 מאחר התשמיש, הרי עדיין אין זה ודאי שנגמרה צורת הולד. ולפיכך, הרי זו ספק יולדת. דהיינו שעד 40 יום, בוודאי לא נגמרה צורת הולד, ובוודאות אין היא יולדת. ומהיום ה-41 ייתכן שנגמרה צורת הולד, אכן זה ודאי, ולפיכך הרי ספק יולדת, ודינה הוא שתשב לזכר ולנקבה ולנידה, דמכיוון שייתכן שילדה נקבה הרי טמאה תכף לאחר לידתה שבועיים, מכיוון שייתכן שילדה זכר, הרי כאשר היא רואה לאחר 40 יום צריך להחמיר בה כנידה, ומכיוון שייתכן שלא נגמרה צורת הולד כלל, ומה שילדה איננו נחשב ללידה, הרי מחמירים לא לתת לה ימי תואר כלל, שכל דם שהיא תראה לאחר השבועיים שהתמאה בלאו הכי מספק, יתמא אותה. ובאם נגמרה צורת הולד, אלא שהייתה צורת האדם דקה ביותר ואינה ניכרת בעליל בבירור, ואיננו יודעים אם זה זכר או נקבה, הרי זאת תשב לזכר ולנקבה, ובוודאי נחשבת ליולדת, אלא שספק אם היא ילדה זכר או נקבה, ולפיכך צריך להחמיר שתהיה טמאה שבועיים לאחר לידתה כיולדת נקבה, אך דם התואר שלה יהיה רק עד ליום ה-40 מחשש שילדה זכר. וזהו הנקרא שפיר מרוקם, דהיינו שאור הולד מצויר כצורת אדם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', איזהו שפיר מרוקם, תחילת בריאתו של אדם, הרי גודל גופו כעדשה, ושתי עיניו הם כגודל שתי טיפי זבוב, דהיינו שתי עיני זבוב, המרוחקות זו מזו, שני חותמיו, דהיינו נחירי האף, כי שתי טיפי זבוב מקורבות זה לזה, פיו פתוח כחוט השערה, וחיתוך ידיים ורגליים עדיין אין לו. ובשלב זה נחשב הדבר שנגמרה צורתו, ואימו טמאה לידה, אך עדיין לא ניתן להבחין אם הוא זכר או נקבה. ואם נתבערה, דיינו התפתחה והתבררה צורתו של הולד יתר מזה, אך עדיין אינו ניכר בין זכר לנקבה, הרי יש לברר את מין העובר על ידי בדיקת אותו מקום. ובשלב ראשון בבדיקה יש לנקות את הולד, אכן בודקין אותו במים, שאין מנקים אותו במים לצורך הבדיקה, לפי שהמים ממכין צורתו, אלא מנקים אותו בשמן, לפי שהשמן מצחצחו, שהשמן מנקה הוא היטב, אך אינו ממחה את צורתו. ולאחר הניקיון בשמן, מביא קיסם שראשו חלק ומנענע באותו מקום מלמעלה למטה, אם מסכסך, שתנועת הקיסם אינה חלקה, אלא יש משהו המעכב אותה, בידוע שהוא זכר, ואם תנועת הקיסם חלקה, בידוע שזו נקבה. ואם ראה אותו מקום כסעורה סדוקה, הרי זו נקבה ואינה צריכה בדיקה, וכל אלו הרקימות של נפלים אין נותנים להן ימי תואר עד שיסעיר הולד, דיינו שיצמחו שערות בראשו. וטעם הדבר הוא משום שאין אנו בקיעין בסימנים אלו של שפיר מרוקם, ושמה אין כאן צורת הולד. ולפיכך אנחנו רק מחמירים עליה לתת לה את ימי הטומאה של שבוע לזכר ושבועיים לנקבה, אך כאשר היא רואה דם לאחר מכן אנו מתמים אותה מספק. הלכה ד' דיפילה אישה חתיכה לבנה, אם נקראה שנחתכה ונמצא בה בתוכה עצם, הרי זאת מהלידה, משום שבמקרה כזה היא נחשבת לבלד. דנו אומרים שחתיכה נחתכה מגוף שלם, ושאר הגוף נימוח ויצא. אך אנו רק מחמירים לתת לה את טומאת הלידה, אכן לה ימי תואר, משום שייתכן שהגוף יצא כמה ימים לפני יציאת חתיכה זו, וכבר עברו ימי התואר שלה. הפילה שפיר, דיינו חתיכת אור, מלא מים, מלא דם, מלא גנונים, בשר חתו חתיכות דקות כאין תולעים. מלא בשר, אויל ואינו מרוקם, שלא נרקמה בצורת אדם, אינה חוששת לבלד, ואין היא מתאמה כלל תומת לידה. הלכה A, יוצא דופן, ולד שלא יצא מהרחם באופן טבעי, אלא הוצא בניתוח מדופן בטן האם, מה שנקרא ניתוח קיסרי, אין אימות מהלידה, ואין לה ימי תומה וימי טהרה, שנאמר בפרשת הזריע בפתיחה לפסוקים העוסקים בדיני תומת וטהרת היולדת, אישה כי תזריע וילדה זכר, עד שתלד ממקום שמזרעת, דהיינו שדיני התומה והטהרה של היולדת, נאמרו רק באישה שיצא ולד מרחם, רחמה באופן טבעי. אך אישה שהוצא ממנה הולד על ידי ניתוח מהדופן, אין לה את דיני הטומאה והטהרה של יולדת. ואישה מקשה שהיו לה צירי לידה וראתה דם, ולאחר מכן ילדה ולד דרך הדופן, הרי דם הקושי, הדם הבא עם צירי הלידה, הבא דרך הרחם, הרי הוא כדם זיוות או דם נידה, לפי הימים שבהם היא ראתה, והאישה טמאה בתומת זיוות או נידה. משום שהדין שנתבהר בפרק שביעי, שדם הקושי טהור, אינו אלא בלידה רגילה שהיא דרך הרחם. אבל בלידה של יוצא דופן, אין את דין הטהרה של דם הקושי. ודם היוצא דרך הדופן, הרי הדם עצמו תמה, מכיוון שהרחם עצמו מקומו תמה, לפיכך דם זה שיצא מהרחם נטמא אף על פי שהוא יצא דרך הדופן, אך הוא אינו מטמא את האישה. שאם במהלך הוצאת הולד בניתוח לא יצא דם דרך הרחם, הרי האישה טהורה אף על פי שהדם שיצא מדופנה תמה, משום שאין האישה טמאה עד שיצא מדווה, דהיינו הדם עזב ממנה דרך הרוותה, אך כאשר הדם יוצא מהדופן, אף שהוא עצמו טמא, אין הוא מטמא את האישה. על החבב נחתך הולד במאה של האישה ויצא איבר איבר, בין שיצא על סדר האיברים שיצאו האיברים לפי סדרם בגוף האדם, כגון שיצא רגל, דיינו כף הרגל, ואחריה שוק ואחריה ירך, בין שיצא שלא על הסדר, כגון שיצא היד ואחריה הרגל, אינת מהלידה עד שיצא רובו רוב איברי הולד. ואם יצא ראשו כולו כאחד, הרי זה כרובו, והאישה טמאה לידה, אף על פי ששאר איברי הולד עדיין לא יצאו. ואם לא נחתך ויצא כדרכו, מי שתצא רוב פדחתו, דהיינו רוב מצחו, הרי זה נחשב כילוד והאישה טמאה, אף על פי שנחתך הולד אחר כך. הלכה זין, הוציאה עובר את ידו והחזירה אל הרחם, אמו טמאה לידה מדברי סופרים מדרבנן. וחכמים הסמיכו זאת על דברי התורה בנוגע ללידת זרח, ואי בלידתה ויתן יד, שהוצאת היד נחשבת ללידה. ויש מהמפרשים שכתבו שלאו דווקא יד, אלא גם רגל או שאר האיברים. ואין לה ימי תואר עד שיצא הולד כולו או רובו, כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, שאז היא מונה שוב ימי טומאה ואחר כך יהיו לה ימי תואר. הלכה חטא, המפלת ולד שמראו כמין בהמה, חיה או עוף, אם היו פניו כפני אדם, הרי זה ולד, ואישה טמאה בתומת לידה, שאם היה ולד זכר, תשב לזכר שבוע ימים, ואם לנקבה, תשב לנקבה שבועיים, ואם הולד אינו ניכר בין זכר לנקבה, תשב לזכר ולנקבה, שהיא צריכה לשבת שבועיים, ולאחר 40 יום אם ראת האדם, מתחילים ימי נידתה לחומרה. וזאת כאמור כשפניו כפני אדם, אף על פי ששאר הגוף דומה לבהמה או לחיה או לעוף. ואם אין פניו כצורת פני האדם, אף על פי ששאר הגוף נראה כגוף אדם שלם, וידיו ורגליו ידי ורגלי האדם, והרי הוא זכר או נקבה, אינו ולד ואין אימות מהלידה, שאך ורק צורת הפנים קובעת האם הוא אדם או בעל חי. הלכת את, איזוהי צורת פני האדם, שיהיה המצח והגבינין, דיינו גבות העיניים, והעיניים והלסתות וגבות הזקן, חלק הלחיים התחתון והסנטר, כצורת האדם, אבל הפה והאוזניים והאף, אף על פי שאין כשל בהמה וחיה, הרי זה ולד. הלכה יהוד, המפלת ולד בדמות נחש, אימות מהלידה, מפני שגלגל עיניו עגול כגלגל העין של אדם. דאף שוולד הדומה לשער באימה וחיה, צריך שתהיה כל צורת הפנים כפני אדם, ולא די במה שעיניו כעיני אדם. הרי הנחש שונה מכיוון שגלגל העין של הנחש עצמו דומה לשל אדם, ולכן וולד הדומה לנחש נחשב לוולד. אבל שער הבאימות והחיות אין בהם עצמם שום איבר בפניהם הדומה לשל אדם, ולפיכך וולד הדומה להם אינו נחשב לאדם עד שתהיה כל צורת הפנים כפני אדם. המפה לדמות אדם שיש לו כנפיים של בשר, אימות מעל לידה, ואף שכבר למדנו בהלכה חץ, שגם אם כל גופו הוא כאוף ופניו כאדם הרי הובלד, הרי כאן יש חידוש מיוחד שמכיוון שכל גופו הוא כשל אדם, ורק יש לו כנפיים, הרי הוא דומה לגמרי לשד, והחידוש הוא שבכל אופן יש לו דין של ולד אדם. נברא הוולד בעין אחת וירך אחת בלבד, אם היו מן הצד של הגוף כפי שנמצאים בגוף כל אדם, הרי הוא כחצי אדם ואימות מעל לידה. ואם היו העין והירך באמצע הגוף, אימו תאורה, שהרי זו בריאה אחרת, שאין זו צורת אדם. הלכה י' נברא שנולד הוולד כאשר הוושת שלו אטום, שצינור מעבר המזון מהפה אל המעיים אטום וסתום, או שהיה חסר מטיבורו ולמטה וראו אטום, שפלג הגוף התחתון מהטבור ולמטה לא היה קיים, והיה אטום באזור הטבור, או שהייתה גולגלתו אטומה, שלמוח אין קשר עם חוט השדרה, או שהיו פניו תוחות, דהיינו מאוחות, ואין בהן עקר פנים, שאין לו את סימני הפרצוף, או שיש לו שני גבין ושתי שדרות, דהיינו גב כפול או עמוד שדרה כפול, או שהפיל הבריאת ראש שאינו חתוך, שאינו ניכר חיתוך הראש כתיקונו, או יד שאינו חתוך, שאין לו את חיתוך האצבעות, כל נפל מאלו אינו ולד ואין אימות מעל לידה, ובכל האופנים הללו אין לו הגדרה של ולד אדם כלל. אבל אם הפילה יד חתוכה בחיתוך אצבעות ורגל חתוכה בחיתוך אצבעות, הרי חזקתה מבלד שלם, ולא מגוף שיש בו איברים אטומים כפי שהזכיר הרמב״ם בתחילת ההלכה, ומצטרפין לרוב איבריו שאנו חוששים שמה כבר יצאו איברים אחרים, והיד מצטרפת עמהם לרוב הוולד, ומכל מקום אנו נותנים לה ימי טהרה מספק. הלכה י"ב, פעמים יקפה, דיינו יקרש ויתגבש, משאר הדמים שנוצר מהם האדם, דיינו ממותר אדם שנוצר ממנו העובר, חתיכה כמו לשון השור, שלפעמים מעט דם הנמצא ברחם בעת התפתחות העובר נקרש ומתגבש, והוא יוצא כחתיכה דומה ללשון השור, ותהיה חתיכת אדם הקרוש כרוכה על מקצת הוולד, והיא הנקראת סנדל, ולעולם לא יעשה סנדל זה, אלא עם ולד, אבל חתיכה דם קרוש שנוצרה ברחם לבדה בלא ולד, אינה נקראת סנדל, ורוב העוברים לא יהיה עמהם סנדל, ופעמים יקה המעוברת דבר על בטנה, שלעיתים כאשר האישה המעוברת סופגת מכה חזקה על בטנה ויפסד ייפגם העובר, ויעשה העובר עצמו כסנדל זה. ופעמים גם כאשר היא מקבלת מכה על בטנה, לא ייפסד העובר לגמרי, אלא יישאר בו עקר פנים, שסימני הפרצוף ניכרים בו. ופעמים מחמת המכה ייבש, דיינו יתקלקל הוולד וישתנה, ויקפאו יקרשו עליו הדמים עד שלא יישאר בו עקר פנים. לפיכך, המפלת ולד זכר וסנדל אימו, אף על פי שאין עקר פנים לסנדל, שלמרות שאין לסנדל כלל סימני פנים וייתכן שאין זה ולד כלל, מכל מקום יש להחמיר ולהחשיב את הסנדל לבלד שאיבד את צורתו מחמת מכה שקיבלה אימו, ולפיכך הרי זאת תשב לזכר ולנקבה, שהיא צריכה להחמיר כתמאה במשך שבועיים, שם הסנדל זה נקבה היה, וחומרה החמיר בו לתמה משום ולד, אף על פי שאין בו צורה פנים, ולמדנו בהלכה הקודמת שוולד שאין בו עקר פנים אינו וולד, או אילו במקרה זה התמאה לידה בלאו הכי מפני הוולד שאימו, לפיכך חששו חכמים שהסנדל הוא וולד נוסף, שאיבד את צורתו מחמת מכה שקיבלה האישה בבטנה. ומכיוון שאין לו צורה ואי אפשר לדעת אם הוא זכר או נקבה, היא צריכה לשבת גם לנקבה אף אם הוולד שאימו הוא זכר. הלכה י"ג, החותלת המעטפת אהבה שהיא כמו חמץ הקור שבתוכה נוצר הוולד, והיא מקפת אותו את הוולד ואת הסנדל אם היה עמו סנדל, וכשיגיע זמנו לצאת קוראה אותה הוולד ויוצא, היא הנקראת שיליה. ותחילת בריאתה, בתחילת היווצרות השיליה, דומה היא לחוט של ערב, שהיא דקה כחוט הרוחב של האריג. ולאחר מכן היא חלולה כחצוצרת כחצוצרה ואהבה כקורכבן התרנגולים, ואין שיליה פחותה מטפח, שהיא לא נחשבת לשיליה אלא אם כן גודלה הוא לפחות 8 סנטימטר. ונפקמינה לעניין הדין המבואר בהלכה הבאה שאין שיליה בלא ולד. הלכה י' ד', המפלת שיליה תשב לזכר ולנקבה. לא שהשיליה עצמה נחשבת ולד, אלא שקבעו חכמים כלל שאין שיליה בלא ולד, וכיוון שהפילה שיליה, ברור הדבר שהיה בוולד, אלא שנימוח והפך לנוזל. ומכיוון שאין אנו רואים את הוולד, ואין אנו יודעים אם הוא היה זכר או נקבה, הרי היא צריכה להחמיר כזכר וכנקבה. הפילה נפל, ולד מת, ואחר כך הפילה שיליה, חוששים לשיליה, והרי הוא כוולד אחר, שחוששים שמה היה בשיליה זו, ולד נוסף שנימוח, והן אומרים זו שיליית הנפל, משום שאין תולין את השיליה, אלא בוולד של קיימה בוולד חי, שאין תולין את השיליה שהיא שייכת לוולד שיצא לפניה, אלא כאשר הוא וולד חי. ולפיכך אנו חוששים שאתה כשהפילה את השיליה, היה בתוכה וולד נוסף שנימוח, והיא צריכה אתה לשבת ימי תומה לזכר ולנקבה. אך מכיוון שתולין את השיליה בוולד של קיימה, לפיכך אם ילדה וולד של קיימה והפילה שיליה אפילו אחר חבקים אל יום, שחלף זמן רב בין יציאת הוולד ליציאת השיליה, תולין אותו בוולד ואין חוששים לוולד אחר, אלא מניחים שהוולד קרא את השיליה ויצא קודם והשיליה התעכבה במשך 23 ימים הללו, ולפיכך אין היא צריכה אתה לשבת ימי תומה מחדש. אך אם יצא שיליה יותר מ-23 ימים לאחר לידת הוולד, אין אנו תולים אותה בוולד, משום שאין דרך השיליה להתעכב יותר, והיא צריכה לשבת ימי תומה מחדש. ומכיוון שהטעם שכשהשיליה יצא אחרי הוולד אנו תולים אותה בוולד, הוא משום שייתכן שהוולד קרא את השיליה ויצא, מובן שאם הפילה נפל שהוא וולד מת, אין תולין את השיליה בנפל, שמכיוון שהוא מת אינו יכול לקרוא את השיליה ולצאת, ובוודאי בשיליה היה וולד אחר שנימוח. וכל זה כשהפילה את השיליה לאחר הוולד. המשיך הרמב״ם בהלכת את וו, אבל הפילה שיליה תחילה ואחר כך ילדה וולד של קיימה, חוששים לשיליה שהיא וולד אחר, ואין תולין אותה בוולד החי הבא אחריה, לפי שאין דרכה של שיליה לצאת לפני הוולד. ומכיוון שאין השיליה יוצאת לפני הוולד, הרי סביר שהשיליה יוצאת איננה שיליית הוולד החי, אלא זוהי שיליית וולד אחר שנימוח בתוכה, ונפקמינה שאף אם הוולד הוא זכר, הרי אנו חוששים שמה הוולד שנימוח בשיליה היה נקבה, והיא צריכה לשבת ימי תומה כנקבה. יצאת מקצת השיליה ביום הראשון ומקצתה בשני, מונין לה את ימי התומה מיום הראשון שיצא בו חלק הראשון של השיליה, ונותנין לה ימי טהרה, אלא מיום שני להחמיר, שמתחילים למנות את ימי הטהרה של האישה רק מהיום השני בו יצא החלק השני של השיליה. דנו מחמירים מספק, שאין אנו יודעים באיזה חלק של השיליה היה ראשו או רובו של הוולד שנימוח. ולפיכך לעניין ימי תומה אנו מחמירים להתחיל אותם כבר מיום הראשון, אך לעניין ימי טהרה אין אנו נותנים לה את הכולה של הטהרה שתתחיל כבר מהיום הראשון. אך צריכה למנות בימי התומה יום נוסף כדי להחמיר, ולגרוע מימי התהרה יום כדי לא להקל. הלכת את זה, היא ניפילה דמות בימה חיה ואוף שאינם נחשבים ולד ואינם מתמים, ושיליה קשורה בו, אין חוששים לוולד, דאין לחשוש שהיה וולד נוסף ונימוח, כיוון שהשיליה קשורה לוולד, אנו תולים שהיא השיליה של הוולד שבדמות בימה חיה ואוף, ואין לה ימי תומה כלל. וכן בכל וולד שהוא קשור לשיליה, תולין בו את השיליה, אף אם השיליה יצא תחילה, ואין נותנים לה תומה נוספת מעבר לתומת הוולד. ואם השיליה אינה קשורה בו בוולד שבדמות בימה חיה ואוף, מטילין עליה חומר שתי ולדות, שיש לחשוש היו שם שני ולדות, משום שאני אומר שם הנימוח שפיר מרוקם שהיה בשיליה זו, ושם הנימוחה השיליה של שפיר זה שהוא דמות בימה וחיה. דן דרך השיליה להיפרד מן הוולד שהוא בדמות בימה חיה ואוף, ולכן אפילו אם יצא השיליה בבת אחת עם הנפל באם היא אינה קשורה בו, מחמירים וחוששים שמה בשיליה היה ולד אחר, ולפיכך התמ מעל לידה, ומספק היא צריכה לשב לתומת נקבה. הלכה י' ז', כל יולדות אלה שחוששים לשיליה, שהפילו שיליה וחוששים שמה הפילו עם הוולד, אין נותנין להן ימי תואר. דנו רק חוששים לשיליה שמה היה בוולד ונימוח, ולפיכך היא יושבת לימי תומה מספק, אכן זה ודאי שהיה בשיליה וולד, ולפיכך אין היא מקבלת ימי תארה לכולה. וכל מי שהפילה דבר שאינו ולד, או שהפילה שפיר בתוך 40 יום שעדיין לא נגמרה צורתו, ואינו נחשב לוולד, אם יצא עם הודם, הרי זו נידה או זווה, לפי היום שבו הוא יצא, כדין כל אישה שיצא דם מרחמה, ואם יצא יבש בלא דם, הרי זו תאורה, שמכיוון שאינו ולד, יציאתו איננה לידה, ולפיכך אין האישה טמאה כלל. הלכה י"ח, מי שילדה זכר ונקבה תאומים, תשב לנקבה שימי התאומה והתארה של הזכר נכללים בימי התאומה והתארה של הנקבה שהם כפליים מהם. ילדה טומטום, שהוא הטום באותו מקום ואין ידוע אם הוא זכר או נקבה, או אנדרוגינוס, שיש לו אין עבר זכרות ואין עבר נקבות וגם הוא ספק, תשב לזכר ולנקבה, דבשונה מתאומים ששם בוודאי נולדה נקבה, ולפיכך היא כוללת בימי טומתה ותארתה גם את הזכר, הרי במקרה של טומטום ואנדרוגינוס, הרי ייתכן שיש כאן רק זכר, ולפיכך היא צריכה להחמיר כזכר וכנקבה, והמשמעות של החומרה כזכר תתבהר בהלכה חף. ואם ילדה תאומים שהאחד זכר והשני טומטום ואנדרוגינוס שהוא ספק, תשב לזכר ולנקבה, משום שאם הטומטום או האנדרוגינוס הם נקבה, הרי היא צריכה לשבת כנקבה. ובאם הם זכר, הרי היא ילדה שני זכרים והיא צריכה לשבת כזכר. ואם היא ילדה תאומים שהאחת נקבה והשני טומטום או אנדרוגינוס, תשב לנקבה בלבד, שהרי הטומטום והאנדרוגינוס ספק הן שם הזכר הן ושם הנקבה. ובמקרה זה, הרי היא ילדה או שתי נקבות, או נקבה וזכר, שבשני המקרים היא יושבת רק לנקבה. הלכה יוטט, האישה שהוחזקה מעוברת וילדה, אלא שעבד הוולד ואין ידוע מה הילדה זכר או נקבה, כגון שעברה בסמיכות לנער והפילה שם את הוולד אל תוך הנער והוא נסחף עם המים ועבד, או שהפילה לבור עמוק שלא ניתן להוציא ממנו את הוולד, או שהפילה וגררתו שלקחה אותו חיה, הרי זו בחזקת שהפילה וולד, שאנו אומרים שמסתם הוולד גמור, ולפיכך תשב לזכר ולנקבה מספק. אבל אם לא הוחזקה האישה מעוברת והפילה ואין ידוע מה הפילה, הרי זה ספק אם היא יולדת כלל. דשם הרוח הפילה ואין כאן לידה כלל. ולפיכך תשב לזכר ולנקבה ולנידה, כי ייתכן שהוא היה ולד והוא ספק אם זכר או נקבה, וייתכן שהיא הפילה רוח. אך אם יצא עם אדם, הרי יטמאה ככל אישה שראתה אדם נידה. ואופן הנגתה במקרה זה יבואר בהלכה כ"א. הלכה חף, כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה, וכפי שהזכיר הרמב"ם מספר פעמים בהלכות קודמות, כיצד דינה תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כי יולדת נקבה, שבעה ימים הראשונים בוודאי, שבין אם הוולד זכר ובין נקבה, בשבעת ימים הראשונים יטמאה, והשבעה האחרונים טמאה בהם מספק שמה הוולד היה נקבה, ואין נותנין לה ימי תואר אלא עד 40 יום מהלידה כי הולדת זכר, שמה ילדה זכר והסתיימו ימי התואר ב-40 יום. ואם ראת הדם אחר ה-40 עד 80, אינו דם תואר, אלא ספק דם התמה בתומת נידה, או ספק דם התמה בתומת זיוות, אם בא מימי הזיווה כמו שביארנו, שבראיית הדם הראשונה לאחר ימי התואר היא מתחילה את שבעת ימי הנידה, ולאחר מכן מגיעים ל-11 ימי זיוות, וכך הלאה. וכן אם ראת האדם ביום 1 ו-80 בלבד, הרי זו ספק נידה, ספק זווה, ותשב שבעת ימי הנידה אפילו אם ראת רק מעט דם, שם הנקבה ילדה שאין לה וסת נידות עד אחר מלות ימי התארה שלה כמו שביארנו, אך ייתכן שילדה זכר, ותכף בסיום ה-40 יום היא כבר יכלה להתאמה בנידה, וביום ה-81 היא כבר יכולה להתאמה בזיוות, ולפיכך היא ספק נידה, ספק זווה. הלכה חפה לף, כל מקום שנאמר תשב לזכר ולנקבה ולנידה, כאשר ישנו ספק האם יפילה ולד כלל ובאם ובלד האם הוא זכר או נקבה, כיצד דינה, תהיה אסורה לבעלה י"ד יום כי הולדת נקבה, ואם ראת האדם ביום 1 ו-80 הרי זו ספק נידה, ספק זווה, דבאם היא ילדה נקבה, אתה מתחילים ימי נידתה, ובאם ילדה זכר או שלא ילדה ולד כלל, ייתכן שאילו הם ימי זיוותה. וכן אם ראה אתה ביום עין ד' וביום פא' הרי זו ספק נידה, דבאם ילדה נקבה הרי אתה נידה, ובאם ילדה זכר או לא ילדה כלל, הרי מאחר שראתה ביום העין ד' החלו אז שבעת ימי נידתה, וביום הפא' כבר מתחילים ימי זיוותה. וכן אם ראתה ביום 41, אף על פי שראתה ביום למד ד', הרי זו ספק נידה ואסורה לבעלה עד ליל 48, אף על פי שראתה רק מהאדם כיולדת זכר, שאז ראייתה אפילו מהאדם ביום 41, מתחילה את שבעת ימי נידתה. אך באם ילדה נקבה, אילו ימי התואר שלה ונטמאה כלל, ובאם לא ילדה כלל, ייתכן שאילו ימי זיוותה. ונותנין לה לאישה זו היושבת לזכר ולנקבה ולנידה ימי תואר כלל, משום שמספק אנו מחשבים אותה כנידה, והרי כמי שלא ילדה, וכמובן שאין לה ימי תואר, וכל דם שתראה מיום שהפילה 80 יום, אם בא בימי נידתה, הרי זו ספק נידה, אם בא אדם מאחר השבעה מיום שהפילה, וזהו רק ספק, די תכן שהיא יולדת, וזהו דם תואר. אך אם הגיע האדם בתוך השבעה ימים הראשונים, הרי תמאה בוודאי כנידה, נידה, דאף אם ילדה זכר, הרי לפחות בשבעת הימים הראשונים, הרי תמאה כנידה. ואם בא בימי זיוותה, הרי זו ספק זווה. והטעם שבכל הימים הללו היא רק ספק נידה או ספק זווה, זהו משום שכל ימי מלות, הימים שאחר הלידה, 40 לזכר או 80 לנקבה, אין בהן וסת. די ייתכן שזהו דם תואר. וכן אם ראתה ביום אחד או 80, עדיין היא מקולקלת, ותהיה ספק נידה כמו שביארנו, אף על פי שלא ראתה אלא יום אחד. דבאים היא ילדה נקבה, אתה מתחילים ימי נידתה, ואף על ראיית יום אחד היא צריכה לשבת שבעה ימים בתומה. אך באים ילדה זכר, או שלא ילדה ולד כלל, ייתכן שאלו ימי זיוותה. שבאים ראתה רק יום אחד, היה מספיק שתשמור יום אחד נקי. אך כאמור, מספק היא צריכה להחמיר, ולהחשיב את עצמה כתמאה שבעה ימים. וכשהיא קבעה להווסת אחר השמונים, יסור קלקולה שיוסר חוסר הוודאות על מצבה של האישה, ותחזור להיות נידה ודאית או זווה ודאית לפי הימים. וכן מיום שהיא פילה עד שבעה ימים, תהיה נידה ודאית אם היא פילה בתוך ימי נידתה, כמו שביארנו. דמימה נפשך, אם ילדה ולד, הרי היא תמאה לפחות שבעת ימים בתומת יולדת שהיא כימי נידה דבותה. ואם לא ילדה ולד, הרי מכיוון שיצא ממנה דם בימי נידתה, הרי היא תמאה בתומת נידה. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.